שלום, בסוגיות שאנחנו כרגע נמצאים במרוצת המסכת של מסכת בבא קמא שעוסקת בענייני נזיקין. בחרנו היום לדבר על הנושא שנקרא אדם מועד לעולם. זה ביטוי שכולנו מכירים, וזה בעצם לשון המשנה בסוף פרק שני בדף כ"ו עמוד א'. המשנה אומרת שאדם מועד לעולם. אנחנו יודעים שיש ארבע אבות נזיקין, אז המשנה פה מגיעה אל הנזק של האדם, מפרטת את הנזק של חיובו של האדם. אבל הכלל הוא שאדם מועד לעולם, כפי שהמשנה אומרת, בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן. זאת אומרת שהכוונה היא בכל צורה אדם חייב, ויש גם אחר כך שהגמרא דורשת עם זה, הדורשת פצע תחת, חן תנא דבחזקיה, אמר קרא בעמוד ב', פצע תחת פצע, לחייבו על השוגג כמזיד, על האונס כרצון. זאת אומרת שלכאורה יש כאן הסכמה והבנה פשוטה שהחיוב של האדם על מה שהוא עושה היא אחריות מלאה וכוללת, ואין דבר שהוא יכול כאילו לפתור את עצמו. אבל כאן אנחנו בעצם כשלומדים בעיון מגלים שזה גם זה לא לגמרי מדויק. ובראשית הדברים אנחנו יכולים לציין את התוספות שנמצא בתחילת פרק שלישי דווקא, ובדף כ"ז עמוד ב', בדף המקורות כמובן ציינו את זה, זה תוספות בדיבור המתחיל ושמואל, בדף כ"ז עמוד ב', תוספות שם אומרים ומוכיחים שאף על פי שאמרו שאדם מועד לעולם בין שוגג, בין מזיד, בין אונס ובין רצון, בכל זאת יש מצבים מסוימים שאדם שהוא מזיק הוא בכל אופן פטור. והתוספות אומרים שצריך לומר שיש אונס ויש אונס. אמנם נכון, נאמר כאן שהוא חייב על אונס, אבל יש אונס שהוא נקרא אצל התוספות אונס גמור, אונס יותר חזק מאונס רגיל, ואז אף על פי שאמרו שאדם חייב על אונס, אבל על אונס גמור הוא פטור. הם מוכיחים בעיקר, יש את ההוכחה המפורסמת מהירושלמי, יש ירושלמי שמובא שהתוספות מביאים, אדם שהיה ישן ומישהו אחר, אז אדם, נאמר הרי מקודם שאדם חייב גם על מה שהוא ישן, אז יש הבדל אם הוא ישן אם הוא הולך לישון ליד הדברים שהוא מזיק אחר כך. אבל אם בא מישהו ושם את רואה אדם ישן ושם לידו או את עצמו או איזה כלים שלו, ואז האדם כשהוא ישן הרי דרכו להסתובב נגיד מכאן ומשם, ותוך כדי שינה הוא פגע במה שהוא הניח לידו והוא הזיק, אז כתוב בירושלמי שהוא פטור. שואלים התוספות, הרי אמרנו שאדם חייב על אונס, אלא מכאן שיש הבדל בין אונס גמור לבין אונס שאינו גמור. לפי ההגדרה של התוספות, זה התוספות עושים חילוק מעניין במושג של גניבה ואבידה, שזה המושג שמוכר לנו מהחיוב של שומר שכר. שומר שכר הרי חייב גם על גניבה ואבידה, אז התוספות אומרים שהחילוק הוא בין אונס כאין גניבה ואונס כאין אבידה. יש שתי צורות של אונס, כי גם הגניבה וגם אבידה הם במידה מסוימת אונס, אבל יש הבדל בתוכן של האונס הזה, תכונת האונס, שכן בעבידה תמיד אפשר להגיד שהאדם התרשל במשהו, ולכן האונס הוא, זה פחות אונס, בעוד שבגניבה זה מישהו אחר התערב ולקח ממך משהו, לקח ממנו משהו, אז זה אונס יותר נחשב לאונס גמור. אז התוספות אומרים ככלל, וזו שיטת התוספות, שבאמת יש הבדל בין אונס כאין גניבה לאונס כאין, אונס כאין עבידה ואונס כאין גניבה. זו שיטת התוספות שנמצאת גם וגם בשולחן ערוך כשיטה. אבל באמת כשאנחנו מעיינים מדברי הראשונים אנחנו רואים שלא מסכימים לזה כולם, ובדף המקורות ציינו לשם כך את דווקא את דברי רמב"ן, ולא בחידושים שלו למסכת בבא קמא, אלא בחידושים שלו למסכת בבא מציעא בדף פי ב' עמוד ב', כפי שמצוין בדף המקורות. ושם הרמב"ן מביא את שיטת התוספות הזו ואומר, חולק עליה, הוא אומר לעולם תדע שאדם חייב באונס, בין באונס בכל אונס שהוא, אפילו באונס גמור, דברים כפשוטם, אדם חייב על כל אונס. אבל גם הרמב"ן הרי צריך ליישב את השיטה שלו עם מה שכתוב בירושלמי לגבי האדם הישן, שבא מישהו ושם דברים ליד, לידו, ואז אנחנו אומרים שהוא פטור לפי הירושלמי. הרמב"ן לא חולק על זה, אומר שזה נכון גם על פי ההלכה וגם על פי שיטתו, אלא שההבדל הוא, הוא רוצה לומר שכאשר אפשר לתלות את הנזק לא באחריות של האדם המזיק, אלא באחריות של האדם הניזק, שהוא זה שהביא על עצמו את הנזק, וכגון זה המזיק כאילו פטור. זאת אומרת, הוא כאילו נוטל ממנו את האחריות. האדם הניזק נוטל את האחריות מהמזיק, כאשר אפשר להגיד שהוא בעצמו פשע, או שהוא היה צריך לחשוב. עד שאנחנו אומרים על המזיק שאולי, שהוא אחראי על מעשיו, גם הניזק אחראי על מעשיו. אם הניזק הוא זה שעשה דבר שהוא כרגע גרם לכך שהמזיק יזיק, אז על כגון זה האדם המזיק באמת, האדם המזיק באמת פטור. סוף דבר בחלק הזה, יש לנו לפנינו מחלוקת בין הרמב"ן לבין התוספות, אפשר לומר. שבעוד שהתוספות אומרים שהאדם חייב על אונס, אבל לא על כל אונס, יש אונס גמור שהוא פטור עליו. לעומת זאת, הרמב"ן סובר שהאדם המזיק חייב על כל האונסין, ומה שפותר אותו כאשר אפשר להגיד שמישהו אחר נטל את האחריות, דיינו, הניזק הוא זה שנטל את האחריות, כי הוא פשע באיך שהוא העמיד את עצמו כמי שעומד להינזק. זאת אומרת, הוא יותר, הוא הופך להיות יותר אחראי על הנזק מאשר המזיק עצמו. המחלוקת הזו היא מחלוקת בהלכה, כפי שאמרתי, וצריך לדעת למשל שאצל הרמב״ם, כפי הנראה סובר כמו הרמב״ן, הרמב״ם אומר שאדם הוא עד לעולם, הכוונה גם באונס, והוא לא מחלק בין סוגים שונים של אונס, הוא לא מחלק, ורק מביא את הדוגמה של הירושלמי על האדם הישן, ומסביר לפי, מתוך דבריו אפשר לראות שהוא מסביר את הפטור במי, במי ששם דברים ליד מי שישן, לפי הסברה של הרמב"ן. זאת אומרת שגם הרמב"ם נראה הולך בשיטת הרמב"ן. עכשיו, על פי זה אנחנו יכולים למשל להתקדם בסוגיה שנזכרת פה בדף כ"ז עמוד ב'. הגמרא פה מביאה כל מיני דוגמאות שמאוד מעניינות. הדוגמה אחת שהגמרא בדף כ"ו עמוד ב', הכוונה באמת בסוף פרק שני, נאמר שם ככה: אדם, איך כתוב, אומר רבא, זרק כלי מראש הגג, והיו תחתיו קרים וקסתות, ובא אחד וסילקן, או קדם וסילקן, פטור. מיתמה, בעידנה דשדיה, פסוקי מפסק גירי. זאת אומרת, יש כאן איזה מצב מעניין. אדם זורק כלי מראש הגג, אבל איפה שהוא זורק הוא רואה שיש ברצפה, בקרקע, יש קרים מוקסתות. זאת אומרת שהכלי, לפי איך שזה נראה כשהוא זורק, הכלי איננו העתיד להישבר. אז מה שכתוב כאן, ובא אחר אבל בסופו של דבר, והוציא את הקרים והקסתות, ואז הכלי נשבר, אז כתוב שפטור. רש"י אומר שפטור גם הזורק וגם זה שסילק את הקרים. זאת אומרת, שניהם פטורים, ואז אנחנו יכולים גם להבין מדוע. זה שזרק הוא פטור, בגלל שכשהוא זרק, היו קרים וקסתות. אז זה כאילו לא, בכלל לא התייחס למצב הזה כעל מצב של נזק. זה שהוציא את הקרים והקסתות, הוא לא שבר, הוא רק הוציא את הקרים והקסתות. זה נושא שקשור כמובן ל... חלק מאוד חשוב בהגדרה של אדם המזיק מהבחינה של דיני גרמה, מפני שזה שסילק הוא לכאורה נקרא גרמה, ועל זה יש, כפי שאנחנו רואים בראשונים, גם כפי שמצוין פה בדף המקורות, בראשונים אנחנו רואים שהיו הרבה שסברו עריף, ראש וראשון להם, עריף למשל אומר שאין הלכה ככה, אלא הוא אומר שכשזה בא אחר וסילקן, אז הוא דווקא חייב. למה הוא חייב? מפני שזה סוג של גרמה, אנחנו מבחינים בגרמה, שיש גרמה שפטור עליה, הוא אומר, ויש גרמה שחייבים עליה, וזה מה שאנחנו קוראים גרמים, מופיע בכמה סוגיות, גם בעיקר בבבא קמא, עוד ניפגש עם הסוגיות האלה בעזרת השם בהמשך המסכת. אז טוען העריף לפי ההלכה שהאדם חייב בגרמי, מה שנקרא בדינה דגרמי, לפי ההלכה הזו ממילא זה לא יהיה כפי שכתוב פה, אלא זה שסילק את הקרים והכסתות הוא יהיה באמת חייב מדינה דגרמי, כפי שזה נקרא. זה סוג של גרמה כזה שהאדם חייב. אבל כפי שאנחנו אומרים, הגמרא בעצמה אומרת שהוא פטור, כפי שרשי אומר שגם זה שסילק הוא נקרא גרמה, וזה גרמה כזה שהוא פטור ולא יהיה חייב. ואילו תוספות גם כן מסכימים לרשי שזה שקדם וסילק הוא גם כן פטור, וזה בעצם מה שאמר רבא. אבל לגבי הזורק עצמו, אנחנו דווקא מגלים ורואים שלכאורה ישנה הסכמה לכאורה שהוא פטור, מבני שכפי שאמרנו בגמרא, גם הגמרא אומרת שהוא זרק היו קרים וקצתות, ואז ממילא הוא זרק על הקרים ולא זרק דבר שעושה נזק. ואף על פי כן, כשאנחנו לומדים למשל את הרמב״ם בהלכות האלה, אנחנו מגלים שהרמב״ם סובר שגם הזורק חייב. לא רק זה שסילק חייב, אצל הרמב״ם שניהם, במקום מה שנאמר פה פטור, שאנחנו אומרים אולי ששניהם פטורים, אצל הרמב״ם אנחנו אומרים ששניהם חייבים. דהיינו גם אפילו הזורק. וכשהוא צריך אם כן להבין למה הזורק הוא בכל אופן חייב, איפה זה יבוא לידי ביטוי, איפה, מצד מה זה יבוא לידי ביטוי, התשובה באמת שצריך לומר שהרמב״ם לשיטתו, כמו שאמרנו, הרי הוא הולך בשיטת הרמב״ן, שאדם הוא עד לעולם בין שוגג, בין מזיד, בין אונס ובין רצון, והוא חייב גם על אונס, זה לא משנה אם זה אונס גמור או לא אונס גמור, ולכן כאשר הוא זרק על, אפילו על קרים וקסתות, הוא כאילו היה צריך, הוא אחראי גם על זה, והוא היה צריך אפילו לחשוב על זה שיבוא מישהו ויקח את הקרים והכסתות. מי אמר לך שלא יהיה מישהו שיקח את הקרים והכסתות? אולי זה שהקרים והכסתות שייכים לו אפילו יבוא ויקח. אתה מסתמך על זה שיש קרים וכסתות, אין לך את הזכות או את היכולת להיפטר מכוח הסברה הזו. אומרת, כאן רואים באופן משמעותי את היקף הרחב של החיוב שמחייבים את האדם, האדם המזיק, שהאדם המזיק הוא חייב אפילו על דבר כמו זה. באמת השיטה האחרת שאמרנו רשי ותוספות בוודאי ככה לומדים, שהזורק במקרה הזה הוא פטור, אז בוודאי שהם יגדירו שהוא שייך לסוג הזה של אונס גמור. הרי אמרנו שלפי תוספות באונס גמור הרי הוא פטור באונס גמור, וזה אין לנו כאילו אולי אפילו אפשר לומר אונס גמור יותר מזה שאני זורק כלי על קרים וקסתות. זאת אומרת, כרגע זה מצב של אונס גמור שיבוא מישהו ויוציא את הקרים והקסתות. והדבר המעניין, אפילו בנושא זה, דבר מעניין באמת מאוד, כי למשל בדף למד ג' עמוד א' למעלה, זאת אומרת, יש שם גמרא שמופיע, זה בפרק שלישי, יש שם איזה דוגמה של מי שזורק, הגמרא אומרת, זה למשל מי שזורק אבן, מי שזורק אבן ובסופו של דבר מישהו הוציא עליה את ראשו. זאת אומרת, יש מצב כזה שאדם, מי שיצתה אבן מתחת ידו כתוב שם, והוציא עליה את ראשו וקיבלה פטור. זאת אומרת, יש דבר, כשאני זרקתי את האבן אז לכאורה סתם זרקתי אבנים, אבל מה, מישהו כאילו הוציא את ראשו וחטף את האבן בראשו, נאמר שם שפטור. אז כאן הרמב״ם כמובן גם כן מסכים שפטור. צריך להבין למה כאן הרמב״ם מסכים שפטור, כי כאן איך אמרנו, הניזק בעצמו כאילו היה צריך לחשוב שכשאתה מוציא את הראש תסתכל שלא עפות אבנים, והגמרא אומרת שזה אפילו פסוק ופרט לממציא את עצמו. זאת אומרת, כאשר הניזק הוא נוטל חלק בעצמו בנזק, אז הוא באמת פטור, כמו שאמרנו מקודם, גם בדעת הרמב״ם איכשהו מסביר את הירושלמי. להפך יוצא בשיטת התוספות, זה דבר מעניין כשלעצמו. התוספות דנים שם, בדף למד ג' על המקרה הזה של זורק אבן והוציא עליה את ראשו, אומרים התוספות, אני אקרא מבפנים, אומרים התוספות, לא דמיה להיה תחתיו קרים וקסתות בשילי קץ עד הרגל, דאין לו לחשוב שיסלקו הקרים וישברו הכלים. מאוד מעניין, תוספות כאילו שואלים שאלה. תוספות אומרים, אם אנחנו למדנו מקודם שאם אדם זורק לי על קרים וקסתות שהוא פטור, אף על פי שאחר כך מישהו הוציא את הקרים והקסתות, אז למה, ככה תוספות בעצם אומרים, אז למה, בשביל מה צריך לחדש פה את הדין של מי שזורק אבן והוציא עליה את ראשו? האם זה לא מובן מאליו? האם זה לא בעצם אותו דבר? אומרים התוספות, לא דמיה. לא דמיה, זאת אומרת, תיאורטית היה יכול להיות ששם, בזורק כלי על קרים וקסתות, שיהיה פטור, ובכל זאת כאן, בדוגמה שזורק אבן והוציא עליה את ראשו, שיהיה חייב. זאת אומרת, יש כאן איזה מין סברות הפוכות בין הרמב״ם לתוספות. בעוד שלפי הרמב״ם, הזורק כלי על קרים וקסתות, והוציא מישהו אחר את הקרים והקסתות, אמרנו לפי הרמב״ם שהוא חייב הזורק, והוא נחשב עדיין לגדר, זה כלול בגדר של אדם מועד לעולם, ובכל זאת סובר הרמב״ם שכשהוציא עליה את ראשו הוא פטור, והסברנו למה, כי יש כאן בעצם השתתפות של הניזק, הניזק הוא הגורם בעצמו, וכשהניזק גורם לעצמו אז המזיק פטור. אצל התוספות זה סברה הפוכה, שהיה יכול להיות, אומרים התוספות, שבדוגמה של קרים וקסתות יהיה באמת פטור, ולמה? בגלל שלא היה לו לחשוב, איך אמרנו, זה אונס גמור, כיוון שזה אונס גמור, אז הוא לא היה צריך בכלל להיות חייב, ובכל זאת היה מקום להגיד שכשהוציא עליה את ראשו שהוא יהיה חייב. זאת אומרת שכאן אולי אדם כשזורק אבן והאבן יוצאת מתחת ידו, הוא צריך להיות מוכן לזה שמישהו יוציא את הראש. זאת אומרת, יכול להיות שזה יותר פשיעה מאשר מי שזורק על קרים וקסתות. זה נכון, גם התוספות כמובן מסכימים שהגמרא דורשת פה מפסוק שהוא יהיה פטור גם כאשר הוציא עליה את ראשו, אבל בסברה הקנה מידה, המבחן הוא אחר. המבחן הוא לראות עד כמה הוא נחשב אנוס. בעוד שלפי הרמב״ם המבחן הוא לא אם הוא אנוס או לא אנוס, כי אונס זה אף פעם לא סיבה לפתור, אלא הסיבה לפתור זה שהוציא עליה את ראשו, שהניזק הוא כאילו הפך להיות הפושע, וכאשר הניזק הופך להיות הרשלן, כשיש רשלן כמו הניזק, אז המזיק פטור, זו הסיבה שפותרת. אז זה רואים כאן באמת סברות שונות בין הרמב״ם לבין תוספות בסוגיה של ל"ג, וזה מה שנובע מהסוגיה בדף ו' מה שלמדנו לגבי זורק כלי מראש הגג שהיו עליו קרים וקסתות. ויש כמובן עוד מה לדבר פה בענייני גרמה בנזיקין, שזה באמת כמו שאמרנו על מי שסילק את הקרים והקסתות, אבל עוד חזון למועד, אולי נמצא הזדמנות אחרת במסכת בבא קמא לדבר בצורה יותר מפורטת על העניין של גרמה בנזיקין, שזה ענף חשוב מאוד בדיני של נזקי אדם. עוד חזון בעזרת השם.